בוא נחזור. כן, דור המסכים, אנחנו מתקדמים. זה פנייה אל היצרים, ריגוש מיידי, עולם התקשורת, מול העולם האמיתי והיהדות, פנייה אל השכל, עמל ותהליך. פעם חשבו שהמחשב והאינטרנט שהמציאו אותו הייתה התרגשות גדולה. אנשים קפצו פנימה כמו ילדים קטנים שקיבלו צעצוע חדש. הייתה התרגשות גדולה גם בקרב הסוציולוגים והחוקרים. ואמרו, תשמע, הכלי הזה הולך לבנות ידע. הולך לבנות ידע במין האנושי. אנשים הולכים להיות גאונים מהלכים. כי יש במכשיר הזה כל כך הרבה ידע. התברר שזה נכון ולא נכון. יש הרבה ידע, נכון, אבל הרוב שטחי. המכשיר לא יודע לספק ידע עמוק, או לפחות האנשים לא מוכנים לצרוך ידע עמוק דרכו. מוכנים לקרוא מעט בכל נושא ולדעת הרבה הגיגים על הרבה דברים, אבל זה לא באמת ידע עמוק ומשמעותי. ככה החוקרים אומרים. לכן אומרים היום שהדור הזה נקרא דור הפנקייק. מה זה פנקייק? רחב אבל שטוח. כן? ורואים את זה הרבה פעמים בשפה. השפה, המילים שמשתנות מדור לדור, הן מאפיינות את הלכי הנפש של התרבות. ורואים את זה במרוצת הדורות. למשל, מושגים שהתחדשו ממש בעשור האחרון לדעתי, בוודאות לא היו קיימים קודם לכן. כל המושגים של מה אתה חופר, מה אתה חורש, מה אתה בובה בניי, מה אתה גר בעמק חפר, וכן על זה הדרך. התלמיד או האדם או הילד משדר להורה שלו ולמורה שלו שבעצם אתה כל מה שאתה אומר זה לא, אתה יותר מדי מעמיק, אתה יותר מדי חורש. אם זה יותר מדי ארוך או יותר מדי מעמיק, משהו בנפש לא יודע להכיל את זה. אנחנו מעדיפים 60 שניות על משהו, נוסחת שאלות ותשובות קצרות בתקשורת ובמסך. אז בואו קצת נרחיב בזה. הרצון לריגושים או להרגיש טוב עם כל מה שאני עושה, זה מקרין באופן ישיר על כל תחומי החיים שלנו. ודאי על עבודת השם ועל לימוד תורה. השקפת העולם המערבית, היא רואה, עוד לפני המסכים, היא רואה בריגוש, כלומר, באיך שאני מרגיש עכשיו עם מה שאני עושה, היא רואה את זה כדבר החשוב ביותר. אני אמור כל הזמן להרגיש טוב עם מה שאני עושה, לעוף על מה שאני עושה, להתרגש ממה שאני עושה. זה הפרמטר להחלטה. אם אני עושה את הדבר או לא עושה את הדבר. אם זה בא לי בטוב או לא בא לי בטוב. אם זה מרגיש לי טוב עכשיו או לא מרגיש לי טוב עכשיו. זה ככה מאוד מאוד חזק היום. במרכז העניין נמצאים המסכים. שהמסכים כמובן הם במהות פונים אל הכוח הנפשי הזה שרוצה ריגוש מיידי. ואם הוא רוצה ריגוש מיידי, לכן הם חייבים לפנות אל יצרי הלב הגסים של האדם. משום שהריגוש לא דורש מהאדם מאמץ, אין בו תהליך, אתה יכול על ההתחלה ליהנות. לכן זה מה ש... זה המתודה שעליה בנויים המסכים. על ריגושים. כי כשאתה רוצה שכמה שיותר אנשים יצפו, וליטול לאנשים כמה שיותר שעות שינה, כדי שיהיה כמה שיותר שעות פרסומות, וממילא כמה שיותר מיליונים ומיליארדים למפרסם, לזה. לכן המכנה המשותף צריך להיות הנמוך ביותר. בגירוש מגוש קטיף, אז בכי, כאב, קורע הלב, אבא מוציא את התינוק מהחלון כמראה שעומד לזרוק. כל הצלמים ישר, וופ, רצים אליו לצלם. אנשים כואבים, בוכים, ניגשים אל הצלמים. למה אתם מצלמים את הדבר הזה? אתם מבינים מאיפה זה מגיע, איזה כאב יש פה, איזה בכי. תצלמו את הבכי, תצלמו את הדמעות. מה אתם מצלמים את האירוע הקיצוני הזה שלא משקף בכלל את ההתרחשות? אז אמר לו העיתונאי, עיתונאי שעומד בפני דילמה, דם או דמעות, אז דם לוקח, זה מצטלם יותר, כי זה יותר חולה. זאת הסיבה שבגללה רוב התכנים שיש במהדורות החדשות הם שלילים. נכון, אם תשמעו הרבה הרבה חדשות, כל שעה עגולה, אתם ממש יכולים להתחיל לקחת כדורים נגד דיכאון, ולחשוב שיש יותר רע בעולם מאשר טוב. זה מזעזע.
דוקטור מניאן, דוקטור רגש.
נכון, זה הנקודה. הם מתמקדים בשלילי, כי הטוב, בסדר, נו, טוב. כשטוב לכם אתם מתרגשים? אם זה משהו... זה מטורף, בסדר, אבל כשטוב לי בשגרה, המקרר מלא, אני בריא, סך הכל אני עושה משהו שאני אוהב. בסדר, אני לא יוצא מגדרי. כי לא קרה איזה משהו. אבל לי יקרה דבר רע, הכי קטן לי, יש לו וואו 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 וואו, לא נעים לי. אתה ממש ישר אתה מרגיש את זה. כשאתה עושה מעשה טוב, עושה צדקה, עושה מצווה, או לומד תורה, בסדר, ישר כוח. כשאתה חוטא איזה חטא גדול שמאוד לא טוב לך איתו, אתה ביסורי מצפון ובכאב פנימי. הרע מורגש לנו יותר מהטוב, זה מחלה. צריך לטפל בזה. אבל זה ככה אנחנו. הרע מורגש לנו יותר מהטוב. ולכן, ליבת התכנים המובאת אלינו כדי לתפוס כמה שיותר צופים, חייבת לפנות אל הרע, או אל הקיצוני, או אל מה שיכול להוליד באמת ריגוש רחב, היקף, לאנשים ברמות רוחניות וערכיות שונות. זאת אומרת, המכנה המשותף חייב להיות הכי נמוך, תת-תכנים, תת-תת-תת של תכנים, סטייל, ריאליטי, וכל מיני דברים שרצים היום ברשת, למעט פה ושם שבאמת יש דברים טובים, הם חייבים להיות מאוד מאוד נמוכים. כי החושים נותנים על המקום את, את התוצאה, וזה מה שהתקשורת רוצה. על זה היא בנויה. אבל כמובן שזה לא רק ברמת התכנים. כי אמרנו, כרגע זה לא עיקר העיסוק שלנו. אנחנו מדברים על המדיום, על השפעות מנטליות, מנטליות. ובאמת אפשר לראות שאיך הדברים בנויים. כל הסרטים והסדרות והפרסומות והקליפ, כל הקליפים, אם תרצו, תרבות הקליפ, זה די משקף, תמונות קופצות, קיטועים, סצנות קצרות. אין דבר כזה שיש סצנה יותר מכמה שניות, נכון? לא שמים לב לזה, אבל תמונה מתחלפת מאוד מהר גם בתוך סרט, גם בתוך סדרה. אין צילום, לא יודע איך קוראים לזה, פריים, לא יודע איך קוראים לזה שם בעולם הקולנוע. אין תמונה שנמשכת הרבה זמן. זה תמיד משתנה. התמונות כל הזמן משתנות. גם כשזה אותה עלילה, מצלמים מפה, ואז מביאים לך את זה מזווית משם, ואז מלמעלה, ואז מלמטה, ומחליסים לך את המוזיקה וכל הדברים, הכל כדי לשמור על סף גבוה של ריגוש, שגם ילד היפראקטיבי שלוקח אחד רטלים, אחד קונצרטה, כל שעתיים כי הוא ממש פצצת אנרגיה שלא יודעת להתרכז, יכול להתרכז 8 שעות רצוף מול המסך. והם באמת מצליחים להושיב את הילדים המתוקים האלה, גם אלה שלא יכולים להיות דקה מול המורה בלי הדברים האלה, הם יכולים להיות בלי הכדורים מול המסך, וזה העדות הכי חזקה שזה עובד, שזה עוצמתי, שכולו, כל המנטליות היא ריגוש. לכן אפשר להבין למה המסך מתקשה לפנות אל החוכמה, אל התהליך, כי זה דברים שדורשים עמל, יגיעה, זה לא דברים שאפשר להבין מהר. כשנמשיך עוד צעד אחד קדימה, נבין שיש לנו בעיה חמורה. מה הבעיה החמורה? הבעיה היא שאידיאלים ומצוות ותורה לא נותנים סיפוק מיידי. לא נותנים, מה לעשות? אין אף מצווה שיכולה לתת לך הרגשה טובה ומיידית, כמו פיצה טובה או כמו לפה. אולי חוץ מצדקה לעני או איזה משהו ככה מאוד חזק. אין אף מצווה שיכולה לרגש אותך כמו שיר יפה. ואין, מה לעשות? בסופרמרקט ההרגשות המיידיות, אין לתורה סיכוי. אין למצוות סיכוי. ולכן, אנחנו מתחרים פה בליגה, שהיא מאוד מאוד, איך אומרים, ידנו על התחתונה. אז פעם הרבנים אמרו, החבר'ה הדתיים הולכים לדיסקוטקים, הולכים לפאבים. מה נעשה? אז בוא נעשה פאב כשר. בוא נביא זמר, נביא איזה מישהו חמוד, יעשה דבר תורה, יהיה שיר, יהיה דבר תורה, יהיה שיר. ככה נביא את הקודש מהמקום החווייתי, קצת מישהו עם גיטרה, איזה רב צבעוני, יביא אותה עם הגיטרה, ככה עם הדיבורים, אולי יעשה משהו. אבל האמת היא שזה לא עובד, בגלל שהמדיה יותר חזקה מאיתנו, בייצור ריגושים. אנחנו יותר טובים בתהליכים, בשכל ובאמת. אבל אין, אי אפשר להתחרות. בליגת החושים והחוויות, אין לך סיכוי, אין לתורה סיכוי. ולכן באמת, אנחנו מתבוננים בסוגיה הזו, בכאב, אבל שאנחנו זוכים להתייחס לדבר הזה, כי באמת זה לא פשוט, לא קל לנו. אחת המילים שהרבה חבר'ה אומרים בדור האחרון זה להתחבר. אני לא מתחבר ללימוד, אני לא מתחבר לזה, אני לא מתחבר לגמרא, אני לא מתחבר לתפילה, אני לא מתחבר ללא יודע מה, כל מיני דברים. עכשיו רוצים לארוז מנות לנזקקים, אני לא מתחבר לתחום הזה, אני אעשה משהו אחר. אני לא מתחבר, אני לא עף על זה. מה זה אני לא מתחבר? צריך לנתח את המושג אני לא מתחבר. מה לא מתחבר? אם אתה מתכוון שהגוף שלך לא מתחבר, החושים לא מתחברים, בסדר. יש דברים שיודעים למלא את החוש באופן מיידי. לך תאכל איזה ארוחה טובה, ימלא לך את החוש באופן מיידי. תראה איזה משחק כדורסל, תראה איזה משחק, יאללה, זה על המקום. אתה מתכוון שהרגש לא מתחבר? טוב, כדי למלא רגש על המקום, אונליין, לך נשמע שיר יפה, תעלה על הדיונה פה, תסתכל על השקיעה. זה יודע למלא את הרגש על המקום. אתה מתכוון שהנשמה שלך לא מתחברת? טוב, ידידי, כדי שהנשמה תתחבר, צריך המון להתאמץ, כי היא לא עובדת בכלים של המדיה. כדי שהנשמה תתחבר, שהשכל יתחבר, שהלב שלך יתחבר, צריך תהליך, צריך עמל, צריך מוכן להגיע כל יום לבית המדרש, צריך להיות מוכן להגיע לשיעורים, צריך להיות מוכן לעמול, להתאמץ, גם כשלא נוח לי, לצאת מאזור הנוחות של החדר, ולהתמסר לתהליך שדורש ממני להקריב משהו, ואז הנשמה תתחבר. הנשמה לא יכולה להתחבר בכלים של המדיה, כי הכלים של המדיה פונים אל יצרי הלב הכי נמוכים, אז הם מתרגשים באופן מיידי. אבל התורה פונה אל הנשמה, כדי שהנשמה תתחבר, צריך הרבה יותר עמל. וזה הרבה אנשים באים עם צורת חשיבה מערבית או עם צורת חיים תרבותית דרך המדיה בשמינית, בשביעית, ככה התרגלו באופן הזה, נכנסים לבית המדרש, באים להסדר ולא מבינים למה הם לא מתחברים, לא מבינים למה הם לא מצליחים להיכנס פנימה, לעבור תהליך. זה בגלל שהם באים עם ציפיות מערביות לתוך בית מדרש רוחני שמבקש לפנות אל הנשמה, וצריך לעשות את הסוויץ' בראש, להבין עם איזה כוחות נפש אני נכנס לפה, מה מצופה ממני, ולא ליפול בטעות הזאת. הרי יש עיקרון פסיכולוגי פשוט מאוד, שאומר שכוחות הנפש של האדם יוצאים מן הכוח אל הפועל, לפי ההזנה שהם מקבלים. זה נכון בכל דבר, זה מתחיל מחוש הטעם שלנו בגוף, שהאוכל שלי מהכי טעים, הוא לא באמת הכי טעים, כי לא יכול להיות שכולם חושבים ככה. התרגלת אליו, זה הטעמים, חוש הטעם, המון בלוטות טעם, זה מה שהתרגלת כל השנים. אז חוש הטעם הוא יוצא אל הפועל לפי ההזנה. אותו דבר כוחות הגוף, אדם מתאמן, שריר מתחזק, זה יוצא אל הפועל, הכוח לא מתאמן, שרירים חלשים. אותו דבר בנפש, כישרונות. אם אתה מתאמן על גיטרה, אתה יודע לנגן בגיטרה, גם אם יש לך פוטנציאל להיות מוצרט, אם לא תשב על פסנתר המון שעות, אתה לא תהיה מוצרט. הכישרונות יוצאים אל הפועל על פי ההזנה. גם בנפש ובמידות זה ככה. אם אתה רואה כל היום סרטים אלימים ומיניים, אל יהיה לפלא שתהיה אדם אלים יותר, או פיזית, או מילולית, או במחשבה. אל תהיה לפלא שתהיה אדם שכל הזמן חושב מינית, גם כשרואה דברים תמימים, משום שהראש שלך נמצא שם, אז כוחות החיים מבקשים את זה, מתפלים עם אותה יד שמתפלים למה החברה אלימה יותר, אז מדברים על חופש השידור ונותנים לשדר כמעט את כל התכנים שבעולם, מזינים את החיה שבילד, את החיה שבנוער, ומתפלים למה אחר כך הם אלימים יותר. אז זה העיקרון. אז אם אתה מזין את עצמך הרבה במזון של מדיה, אז אל תתפלא אם הם אלה שישלטו על המחשבות שלך ועל הרגשות שלך. כן?
הרב, אתה אומר לפני 20 שנה לא היה קורה כאילו כמו האירועים באיינפה או האונס באילת כאילו? כמו שזה
היה שם. היה דברים נוראים תמיד. תמיד. הנפש האנושית עוד לא מתוקנת. אבל לא בהיקף שיש היום. ידוע שרואים אחוזי האלימות במערב בעשרות השנים האחרונות, זה רק הולך ועולה, זה לא רק תוצר של המסכים, זה תוצר של תרבות שלמה.
אתה נגיש.
איך?
אתה נגיש.
מה נגיש יותר?
לספק נגיד את היצר הזה.
כל אפליקציות הקוריות.
שיש לך.
אז זה גם זה, זה גם זה, אבל זה גם תרבות שהיא מדגישה את האינדיבידואליות, מדגישה את האדם הפרטי, שאומרת שהכי חשוב זה מה שאני מרגיש. בשונה מלפני 100 שנה, שאז הדגישו את הלאומיות, את לידת העמים, את החופש, את השוויון, את הזכויות, הצדדים הפטריוטיים היו יותר קיימים בנפש. אבל ב-50 השנים האחרונות, מה שנקרא בעידן הפוסט-מודרני, אז מה שיותר שולט בנפש זה הצד הפרטי, זה המימוש העצמי, זה האינדיבידואליות. מצטרף לזה, מצטרפת לזה תרבות של מסכים שמעצימים את הריגושים ואת חוסר היכולת לשאת תהליך, תחבר את הכל ביחד, תקבל נפש שפחות יודעת להתמודד עם רגעים לא נעימים. ואז מה שמתפרץ ראשון זה מה שפוגע בזולת, ולא כל הסבלנות וה... ההכלה שהיא אפיינה יותר דורות אחרים, זה שילוב, אין ספק שזה שילוב של כמה וכמה דברים.
הרב, ואיזה תכונות כאילו טובות כן מופיעות בשנים האחרונות של הריבון?
ידע. ידע נגיש בכיס שלך.
אפשרות לידע, מי שבאמת בוחר לממש אותו, יש אפשרות לידע. יש הרבה דברים טובים, יש הרבה יותר ביקורתיות, חוש של ביקורת, יש הרבה יותר רצון להגיע לנקודה האמיתית שלי. ולא להיות רק כללי. העצמיות הזאת, שאדם רוצה להיות אמיתי, הצד הזה של להתחבר, יש בו משהו אמיתי מאוד מצד אחר, שאדם רוצה באמת לעשות דברים מתוך הזדהות, מתוך חיבור אל הדבר, ולא באופן טכני, מה שנקרא יראת העונש. אין ספק שיש גם המון התפתחויות נפשיות ורוחניות, שהן תוצאה של התקדמות הדורות, וזה הצדדים האחרים, אין ספק, זה לא שהכל שלילי. אני רק מצביע פה על נקודה שהיא צריכה התבוננות בקטע של תיקון. אז ילד, אפשר לראות שילד אחרי שעתיים צפייה במסך, בטח אם זה יותר מזה, כל מי שיש לו ילדים יודע, הוא יוצא עם עיניים מזוגגות, עם תחושה של פסיביות, עם שיעמום פנימי, והוא יוצא עכשיו להמשך חייו בבית, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. כי באמת, מה במציאות יכול לתת לו את אותה תחושת ריגוש חזקה, כמו שהייתה לו לפני רגע במסך? שום דבר. הוא מתחיל להתלונן, אבא משעמם לי, אמא משעמם לי. אני רואה את הילדים שלי בשבת, אין מסכים, או ביום בלי מסכים אצלנו. אין פורחים, משחקים אחד עם השני, בונים מועלים, ממציאים משחקים. כמו ילדים, ילדים זה עם של דמיון, זה עם של יצירה. ביומי מסכים, אבא מתי אפשר לראות, מתי רואים, מתי אפשר לראות, אחרי שראו, לא יודעים מה לעשות עם עצמם יותר. כאילו יש שם איזה משהו ש... שאחרי שחווית את הבומבה הזאת של הריגוש, תמונות, מראות, צלילים, תמונות קופצות, הכל מהיר, זה כזה סף של ריגוש, אחר כך שאתה חוזר לקצב האמיתי של החיים, החיים נראים אפורים. פתאום אח שלו מעצבן אותו יותר מאשר מקודם. פתאום אין לו סבלנות לשחק במשחק לאורך זמן. כי משהו שם, ידוע, סף הריכוז יורד משנה לשנה. זה דברים שחוקרים אותו ומדברים עליו הרבה. ילד או נער וגם מבוגר, בסוף מתרגלים ומתמכרים לסף הריגוש הזה. ואז הם לא, הם מתרגלים שכל הזמן יש רעש, יש תמונות, יש צלילים, כל דבר מלווה באיזה משהו מעניין. החיים עצמם נהיים משעממים. אנשים היום קשה להם להקשיב לשיעור. ידוע שסף הקשב לריכוז הוא הולך ופוחת, הולך ופוחת עם השנים. יותר ויותר ילדים לוקחים רטלים, לוקחים קונצרטה, לוקחים דברים שלעזור להם להיכנס לריכוז. זה דברים שמגובים במחקר. אני אקריא לכם עכשיו מחקר שהעתקתי לעצמי פה, משהו שמאוד ממחיש. זה מחקר חדש, ראיתי אותו לאחרונה, מ-2020, שנה שעברה. מחקר ישראלי-אמריקני, הוא קובע חד משמעית שחשיפה למסכים מגיל קטן, שאז עוד הכל גמיש במוח, משנה את מבנה המוח ומשפיעה על הקשב ועל הדמיון של ילדים. אני אקריא לכם כמה ניסויים שעשו. בניסוי המיוחד השתתפו 4 ילדים שנחשפים שעות ארוכות ביום למסכים. ולעומתם 4 ילדים נוספים שלא נחשפו מעולם לשום סוג של מסך. כל הילדים המשתתפים בניסוי ילדים בני 3. ילדים קטנים. אז מישהו עם מסכים, אז ידוע כבר בגיל שנתיים. האמא רוצה כמה שעות של שקט, שמה לו לולי, שמה לו שם בובה בניי, שמה לו שם כל מיני עניינים, ואז הוא רואה. אז ילדים, בני שלוש, ילדים מאוד קטנים, כדי לראות כאילו את ההשפעה מגיל מאוד מאוד קטן. לפני שתגיד שיש עוד סיבות אחרות שגרמו לדבר. ממש בדקו את זה בכוונה, כנראה בגיל קטן מאוד. אז הילדים חולקו לשתי קבוצות, וכל פעם ילדים התבקשו לבצע משימות, וצוות מומחים צופה בהם מהחדר הסמוך. מסגרת משימה ראשונה, הילדים התבקשו לקרוא ספר ביחד עם ההורים. ככה, לקרוא ספר עם ההורים. זה מדהים, זה מצולם גם. תרשמו באינטרנט, יפה לראות את זה. אתם אולי תגיעו לזה כי זה יחסית חדש. לקרוא ספר עם ההורים. בעוד שילדי המסכים התקשו לשמור על סבלנות לאורך זמן ודעתם מוסחה כל פעם מחדש. אתה ממש רואה את זה בעיניים. איך ההורה קורא לאט, כמו שקוראים ספר, והילד כל הזמן מנסה להעביר לו דף. כאילו, לראות מה יש בעמוד הבא. זה מזעזע, אותי לפחות. ואז ההורה הופך דף, קורא, הוא מגיע לאמצע, הילד מנסה להפוך לו דף. לא מצליחים לסד את התהליך ולשקוע באופן נפשי אמיתי לתוך הסיפור. הם כאילו, בנפש צריכים כבר את הריגוש הבא, את העמוד הבא, את מה שעוד לא קרה. כי לזה הם התרגלו, הם מסכנים. תינוקות שנשבו, ממש ככה, מסכנים כבשו אותו. הילדים מהקבוצה השנייה היו קשובים לכל אורך המשימה, ואף עזרו להשלים את המשפטים מתוך הספר, שזה בכלל דבר מדהים. הם ממש, הם כל הזמן ניסו להשלים את המשפט, להמשיך את הדבר. זאת אומרת, הם השתמשו עם הדמיון. הם השתמשו עם הדמיון. להקריא סיפור זו מיומנות שדורשת קשב, ריכוז. אי אפשר להעביר קדימה ואחורה כל הזמן. מסבירה דוקטור לירז מרגלית, פסיכולוגית שחוקרת את השפעות הרשת במרכז הבינתחומי. רמת הגירויים בעולם הדיגיטלי היא הרבה יותר גבוהה. המשימה הבאה בדקה את יכולת האיפוק של ילדים. וזה יותר ידוע, דיברנו על זה פעם נראה לי. על השולחן הניחו את מה שנקרא מבחן המרשמלו. גם רואים אחת לאחת. אתם מכירים כולם עם המרשמלו?
כן.
אז באמת, אותם ילדים שהתרגלו למסכים, לא הצליחו להתאפק, אכלו את המרשמלו. ואלה שלא, לא נגעו. לא נגעו, כי אמרו להם לא לגעת. הם לא חיים על פי קצב הריגוש. הם חיים עם יכולות של סבלנות, עם יכולות של ריכוז, מיקוד, שליטה עצמית. זה ממש, ראו שזה ממש במוח, אז הם מסבירים. יש במוח דבר שנקרא תקופה קריטית, דווקא בגיל קטן. תקופה קריטית. יש לנו חלון זמן מאוד מוגבל. אבל אם הוא לא מקבל את הגריה הנדרשת, כלומר את האפשרות לשאת תהליך, גירויים במהלך הזמן, לא הכל מיידי, היכולות האלה לעולם לא ישלימו את התפתחותן. מסבירה דוקטור מרגלית, שפה, הבנת כוונות, הבעות, אמפתיה, אינטראקציה בין אישית. כל היכולות שהילד צריך אותן כדי להסתדר בחיים, כדי ללמוד לקרוא, להתפתח בצורה נכונה וכו' וכו'. הקיצור, נסכם את דברנו להיום. כשנוהגים לתת ל-20% מהילדים בארצות הברית היום רטלין כדי להיות מרוכזים בכיתה, ועוד 20% המורים אומרים שהם צריכים אבל ההורים לא רוצים לתת, זה מראה שצריך לחשוב מחדש על השורש של הבעיות שלנו היום ומה השורש של נפילת סף הקשב והריכוז והיכולת להיות ממוקדים משנה לשנה בעולם שלנו. ברור שריטלין יכול לעזור וטוב שיש את זה, אבל צריך לחשוב על שורש הבעיה. אנחנו מציפים את הילדים בריגושים. כמות כזאת של ריגושים שהם לא יודעים להכיל את העוצמה שלהם. ואז שום דבר בחיים לא יכול להשתוות לזה. וכמו שאמרתי מקודם, הכי קשה זה לראות את זה פה בתוך הישיבה. אנחנו רואים את זה לא אחת ולא פעמיים. גם בחורים מרגישים על עצמם. אתם כאילו עם המסכים, כאילו אתם באתם עם זה כבר, זה לא תלכו 10 שנים אחורה, זה היה משהו אחר. אתם מגיל יחסי צעיר כבר עם זה. ורבנים וראשי ישיבות, בכנסי ראשי ישיבות מדברים על זה, שהיום יותר מפעם יותר קשה גם בעולם הישיבות. יותר קשה בשיעור א' לעבור עם הבחורים תהליך שבו הם נכנסים לתוך עולם רוחני, נכנסים בלב, בנפש, ברצון, מוכנים להשקיע את השעות שלהם, לא מעט שעות ביום, מוכנים לשאת את הקושי, זה קשה. לא קל ללמוד תורה הרבה שעות ביום, לא קל, בטח כשזה בחירה, ולא מכריחים אותך לעשות את זה. אבל הרבה הרבה מדברים על זה היום בעולם הישיבות, עזבו מה קורה בעולם, שיותר קשה לעבור תהליך רוחני היום, משום שאנשים כל הזמן נמצאים במתח, שבין הריגוש שהמכשיר יכול להעניק להם עכשיו בחדר, לבין הגעה לסדר בוקר. זה דברים שגם חבר'ה רציניים אומרים לי. יש חבר'ה, אני רואה אותם רציניים מאוד, שיעור ב'. פתאום איזה יום יומיים אני לא רואה אותם. אני אומר, מה גרה? מה איתך? מה זה? מה זה? הוא אומר, לא, הייתי בחדר, שיחקתי פאבג'י. אני אומר, סדר בוקר, שיעור ב'. סדר בוקר. הוא אומר, לא יודע, אני נכנסתי שם, ואז עם החבר'ה וזה, שיחקנו אחד נגד החברים שנכנסו וזה. כמה פעמים אנשים לא מצליחים להעקר מהחדר, כי הם בדיוק באמצע סדרה, וראו פרק, ועכשיו ראית פרק, כבר יש לך את הפרומו של הפרק הבא. מה, אתה יכול לעצור סדרה עכשיו באמצע? מה, אתה משוגע? ואתה תראה, מה יש לך? יש לך פרק הבא. מה אתה תפסיד את זה עכשיו? רגע, אבל עזוב, מה היינו עושים פעם? אני גם, הייתה לי טלוויזיה, אני לא הייתי דתי בכלל פעם. היינו רואים היפים והאמיצים, השם ירחם עלינו. הייתי מתמיד. לא יודע אם בכלל זה עוד קיים היום. היינו רואים, אופרות סבון. ומה, היית רואה פרק היום, מתי הפרק הבא? מחר. זהו, אתה לא יכול להקליט את כל הסדרה מראש, ולראות את הכל ביחד, ולעשות קומבינות, ולראות את זה אחר כך, והכל ביחד, שחס וחלילה, לא תחכה. אבל היה משהו מתוק בציפייה הזאת, אני זוכר את זה. ממש אתה מסיים סקרן. מה יהיה בפרק הבא? אז היית מחכה למחר, זה לא היה קל, אבל למדת לדחות סיפוקים. למדת שלא הכל זה ריגוש. בסדר, התעניינת, הסתקרנת, היה מעניין, מחר נראה את ההמשך, לא נורא, זה בסדר. קנית יכולות בריאות, הנפש שלך הייתה מאוזנת, יחסית. היית יותר מאוזן, היית יותר מחובר לחיים, מי שלא היה מחור גם אז, כמובן, מה זה אפשר להיות מחור. אבל היום זה מאוד קשה, מאוד קשה. מי שרגיל לתרבות הזאת של הריגושים, של לראות סדרות שלמות, הוא לא מסוגל לעצור, כשעכשיו יש שיעור. יש שיעור, אבל הוא באמצע סדרה, הוא באמצע משחק. קשה לו להעקר מהחדר. כי מה בבית המדרש יכול לתת מענה או את עוצמה, אותה עוצמה מקבילה של ריגוש שיודע לתת לו הסמארטפון בחדר? מאוד קשה לאנשים היום. לי, עכשיו, כולנו יודעים. כולנו יודעים שכדי שיהיה תהליך אמיתי שהנשמה תתחבר צריך התמדה. צריך עקביות. זה צריך להיות כל יום. כי לא קל לגלות את הנשמה. לא קל לאזן מחדש יחסי גוף נשמה, להתמלא בשאיפות חדשות, ברצונות קדושים יותר. זה לא קל, זה הטבע הראשוני שלנו הוא גופני. יוצא שפעם ההתמודדות של הבחור הייתה כשהיה נוסע הביתה. אני ממש זוכר את התקופה הזאת. כשהיה נוסע הביתה תמיד ידענו חוזרים קצת הפוכים החבר'ה. כי בבית לא יודע, יש טלוויזיה, יש עניינים קצת, יצא לו זה, עד שהוא חוזר, עד שהוא נכנס, ראשון, שני. אבל כשהם היו פה, הם היו פה. אני זוכר את זה כתלמיד, היו פלאפונים פשוטים. אז בסדר, היינו בחדר גם, שיעור א', שיעור זה, מי שהיה קשה לו, בסדר, היה בחדר. אבל כמה אתה יכול להיות בחדר? אז גם גדולי עצלנים היו בחדר, אבל בסוף עזבו את החדר והלכו לבית המדרש, כי לא היה מה לעשות בחדר. ובזכות הדבר הזה הם עברו תהליך, הם נכנסו יותר מהר לעניינים, הם בנו את העולם הרוחני שלהם. היום, הבעיה שפעם, זה לא בעיה מכל צד, אבל המציאות שהפסיק את הלימוד, פעם הייתה יציאה החוצה, היום היא הגעה לחדר. כי בחדר אתה חווה עולם אחר של ריגושים, עולם אחר של תכנים, עולם אחר של מנטליות נפשית, ועם אותה מנטליות של ריגושים מיידים, אתה מנסה להיכנס לבית מדרש ולספוג משהו שלוקח המון זמן לעכל אותו. אתה פתאום לומד גמרא. אין יותר אנטיתזה גדולה מזו, בין סדרה לבין גמרא. זה כאילו עולמות שלא נפגשים. אבל יודע כל מי שלומד גמרא בהתמדה, בבית המדרש, יום אחרי יום אחרי יום, שבוע, שבועיים, שלוש, ארבע רצוף, יודע את הסיפוק שיש שם. כי הוא פתאום מבין את התורה לעומק. הוא פתאום משתמש בשכל וכוח הסברה שבו מתעצם. והוא פתאום רואה שיש גם עומק מאחורי דברים שעד היום הוא חשב שהם פשוטים. הוא פתאום רואה שהחיים הם הרבה יותר עמוקים ממה שנראה לו, וממה שהבימאים סיפרו לו. אבל זה לא קורה ביום אחד, ולא ביום, ולא ביומיים. זה לא קורה. התורה לא בנויה על ליגת, היא לא שחקנית בליגת החושים והחוויות. התורה היא בליגת העמל והתהליך, ההתמדה והקביעות. ומתוך כך, מי שעמל, מי שמתמיד, יזכה גם להתחבר. יזכה גם להרגיש את הנשמה. אי אפשר להתחבר מהחדר לתורה. אדם אומר, אני לא מתחבר, הולך לחדר. אבל אי אפשר להתחבר מהחדר. אנשים לא מבינים את התרתי דסתרי. בחדר קורה לך הפוך. אם תגיע לבית המדרש ותעמול ותתאמץ בהתמדה מיום ליום, אז יש סיכוי שתתחבר. הקיצור, זה הנושא שנזכה באמת לגדול ממנו בעזרת השם אל הטוב, אל קניין תורה אמיתי, לחיבור נכון יותר לכוחות הנפש שלנו, לעצמנו, לחיים האמיתיים, לקצב הטבעי של הדברים. טוב, יום טוב לכולם.